בפעם הקודמת אז ראינו את כל הסיפור עצמו של מה אירע בגבעה. ושראינו שהאמת היא שיש פה שני מנו, שבמבט ראשון, מי אשם? ברור שאנשי הגבעה נורא והיום וזה. אבל במבט קצת מעמיק יותר מתגלה שגם האיש בעל הפילגש הוא מנובל לא קטן. הוא מנובל לא קטן, ויחזק, תופס אותה כמו חפץ, זורק אותה החוצה. כן, כל ההתנהגות שלו אליה מלכתחילה, ראינו את הניסיון של האבא לקרב בין הפילגש אליו וניסיון שלא צולח. כל הדברים האלה, ראינו את הרמזים לסדום. ונראה לי שסיימנו בזה שהזכרנו את הקשר לעקדה שלא הערכנו בו. אחד הקשרים, אז הקשר לעקדה פה, שהוא, אין ספק שהוא בולט, דיברנו פה, בולט בשני עניינים. א', ברמת הכנסת האורחים של, של הזקן, כן? שהוא מקביל לאברהם אבינו. נכון, אמנם זה פחות יותר בסיפור סדום, אבל רומז לאברהם אבינו. והמאכלת, ובכלל כל הקשר לסדום ואנשי הגבעה, שראינו שהרמב"ן מעריך אותו. הקשר בין העקדה לסדום, כן, הוא קשר מאוד מוכר בתנ״ך, וקשר שאני חושב שהוא הכי בא לידי ביטוי בישעיהו. העקדה וסדום הם שני הסיפורים היחידים בספר בראשית, וגם היחידים בתורה, שמוזכרת בהם ירושלים. ירושלים מוזכרת בשני מקומות בכל התורה. פעם אחת היא מוזכרת בהר המוריה, כשאברהם אבינו מקריב את בנו. אז זה הסיפור פעם הראשונה, פעם אחת שאנחנו פוגשים את ירושלים, פעם שנייה האמת. פעם הראשונה זה שאנחנו פוגשים את מלכי צדק מלך שלם. מה המשמעות שדווקא שני אלה, שני הסיפורים האלה הם הזה? אגב, תשימו לב ששני הסיפורים האלה מרכיבים את השם של ירושלים. בסוף, בפרשת מלכי צדק מלך שלם, שפוגש את אברהם אבינו אחרי שהוא מציל שם את לוט, את לוט ורודף אחרי ארבעת המלאכים, זה אומר לו מלך סדום, תן לי הנפש והרכוש כך לך. ואז אברהם אבינו פוגש את מלכי צדק מלך שלם, זה המפגש הראשון שלנו עם ירושלים בתנ״ך. אנחנו פוגשים חצי ירושלים, פוגשים רק את שלם. בעקדה אנחנו פוגשים את החצי השני, דובר על הר המוריה, כן? ואשר יאמר היום בהר אדוני יראה. כן, מוריה וגם יראה, כל הנושא הזה זה הירו, היראה. היראה והשלם, הם מרכיבים את ירושלים. אלה שני הצדדים שמרכיבים את ירושלים. מה הם שני הצדדים האלה? צד אחד זה הצד של הבן אדם לחברו, של מלכי צדק מלך שלם כניגוד למלך סדום. שניהם גויים, כן? שניהם גויים, אבל זה מלך סדום תן לי הנפש והרכוש כך לך, וזה, כן, הוא יוצא מכלל הנחה, של הכל הוא סחר מכר כספי והתחשבן עם אברהם, ואת זה מוציא לכם ויד, זה בדיוק הסתכלות אחרת. ומלכי צדק מלך שלם מסמל את הפוך, את הצד, את עיר הצדק, מלכי צדק, כשישעיהו יגיד אחרי כן יקרא לך עיר הצדק עירייה נאמנה, זה היה שם שכנראה של ירושלים, כמו שאדוני בזק היה מלך בזק, כנראה אחד השמות של ירושלים, עיר הצדק. אז זה מסמל את הצד של ירושלים של הצדק, צדקה ומשפט. של עשיית הצדק החברתי, באדם לחברו. זה צד אחד, זה השלם. הצד השני של ירושלים זה העקדה. העקדה היא שורש הקרבת הקורבנות. השורש של כל הקרבת הקורבנות. דוגמה, והמפגש הזה בין שני הצדדים של ירושלים, הוא בא לידי ביטוי הרבה בתנ״ך. למשל, אני אמרתי מקודם, הדוגמה הכי בולטת זה ישעיהו בפרק א'. ישעיהו בפרק א' בא בטענה אל עם ישראל. מה הטענה שלו אל עם ישראל? הוא אומר להם, האזינו קציני סדום, עם עמורה, נכון? כמעט כסדום היינו לעמורה דמין, משווה אותם לסדום ועמורה. במה? למה לרוב זבחיכם יאמר השם, אם יהיו, נכון? אם יהיו חטאיכם כשני, קשה לגלבינו, יעדים וכתולה כצמר יהיו. והוא אומר להם, ובפריסכם כפיכם, כשאתם באים להתפלל בבית המקדש, העלים עיניים מכם. גם כי תרבות תפילה, איני שומע. כן, מועדיכם שנא נפשי, כן, למה לי חלב מרעים, עולות אלים ועתודים, סבתי, כל הביטויים האלה של ישעיהו בפרק א', כן? למה? למה בפריסכם, כפיכם העלים אינם מכם? למה אני לא רוצה את העבודה שלכם מבית המקדש? כי ידיכם דמים עליהם, אתם פותחים את הידיים כלפי מעלה, ומה אני רואה על הידיים? את הדמים. אני רואה על הידיים את הדם. ובמילים אחרות, אין עבודת בית המקדש כשאין צדק. כן? ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ככה מסיים ישעיהו את הפרק. כן? ואשיבה ידי עלייך, אחרי כן, ויצרוף כבור סיגך, אחרי כן, קרא לך ירצה לקריה נאמן. זה בדיוק מה שטוען ישעיהו. מה אומר ישעיהו? אין חצי ירושלים. אין. ירושלים מורכבת משני הצדדים האלה. גם עבודת השם, וגם צדק חברתי. אין אחד, אז שניהם לא קיימים. אין להקריב קורבנות, והידיים אלה עוד דמים של אלמנות ויתומים. זה גם אולי המסר של הפרק שלנו בהשוואה לסדום ולעקדה. סדום ולעקדה שנרמזות פה בפרק כל הזמן, כן? רומזות לעניין הזה, כן? שאנחנו התחלנו מקודם בפסל מיכה, כן? התחלנו מקודם בפסל מיכה ועכשיו אנחנו מגיעים לאפילגש בגבעה. זה הולך ביחד. כאן זה הולך מהצד השני, נכון? מה שאמרה, אולי זה פירוש נוסף, אולי למה שאמרה הגמרא, בכבודי לא מחיתם, בכבוד אדם מחיתם, ככה אומרת הגמרא, בפילגש בגבעה. זה דברים שבאים ביחד. כן? אם אין כבוד הקדוש ברוך הוא, גם בסופו של דבר זה מוביל ומדרדר למוסר האנושי. בסופו של דבר. אז גם אין מוסר אנושי. מהצד השני של ישעיהו, כן? החצי השני. כן? פסל, העבודה זרה, זה אנחנו נראה שבהמשך... נראה עוד ביסוס למה שאני אומר, אבל זה אם כן האמירה של, של, של הספר בהקשר הזה. ולכן סיפור פסל מיכה מופיע פה לפני סיפור פילגש בגבעה. אני יודע איזה מהם קדם. האמת היא שאני יודע איזה מהם קדם. יש רמזים בפסוקים לכך שגם זה הסדר הכרונולוגי. הסדר הכרונולוגי שקודם היה סיפור פסל מיכה ואחר כך סיפור פילגש בגבעה. תכף נראה את הרמז, יש רמיזה לזה. אבל זה לא רק ככה, אלא שגם באמת זה הקשר. ברגע שכל אחד... עובד את, 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 את השם איך שהוא רוצה, אז גם החברתי, הצד המוסרי נראה איך שאתה רוצה. כן, כל אחד, אלוהים משלו, מוסר משלו, ומהר מאוד זה נעשה אנרכיה, ונראה כך. אז זה נראה לי המשמעות של כל הרמיזות לסדום ולעקדה. שהמשמעות היא, שני העניינים האלה שהם נוגעים אחד בשני. זה בעצם הרכבת ירושלים, ואכן, ואכן, ירושלים נזכרת פה בסיפור. ירושלים אכן נזכרת פה בסיפור. כן, זה פעם ראשונה שאנחנו פוגשים את ירושלים כסיפור. אנחנו פוגשים אותה ביהושע, או בנימין להוריש, כן, זה יהודה להוריש, גם בשופטים פרק א'. פה אנחנו פוגשים, ובואו עד נוכח יבוס, ואז התנ"ך מדגיש, היא ירושלים, תסתכלו את המילים, מפרק י"ט, פסוק י', ויעקב המלך ויבוא עד נוכח יבוס, היא ירושלים. כן? נראה לי שזו ההדגשה, זה הסיפור. כן? עם ישראל עוד לא בנוי לירושלים, עוד לא מוכן לירושלים. בצד הרוחני של הסיפור, אני חושב שזו הנקודה. ולכן עדיין יושעיה ירושלים, זה... כאילו רומז לנו שהיה ראוי שתהיה שם, שנגיע לשם, אבל כרגע עדיין יושבים שם נוכלים. כן, אז אנחנו סיימנו את הזה, והחזק בפילגשו ונתחיה, והיה כל הרואה, סוף פרק י"ט, ואמר לא נהייתה ולא נראתה כזאת למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה, שימו לבכם עליה, עוצו ודבר. פרק כ'. ויצאו כל בני ישראל, ותקהל העדה כאיש אחד למידן ועד באר שבע וארץ הגלעד אל אדוני המצפה. למה כן התיאור הארוך הזה מאיפה כל אחד ומהי ואיזה? אז דבר ראשון הנה הרמז שאמרתי, למידן ועד באר שבע, כבר קוראים למקום, קוראים למקום דן, סימן שזה היה אחרי סיפור פסל מיכה כנראה, נכון? בצורה פשוטה, כן? כי יש רד למידה ועד באר שבע, וארץ הגלעד. למה צריך לתת את ארץ הגלעד פה? מה הקשר לארץ הגלעד? מה... בסדר. לא, לא הוסיפו כל מיני אזורים אחרים, אולי בגלל שבעבר ירדן מזרחי, אז למה לא אזור ראובן? וכל כל האזורים האחרים, הבשן, לא יודע. מה דווקא גלעד פה? למה זה חשוב?
בשביל הסוף.
בשביל הסוף, מה יש בסוף?
שרוצחים את זה, שלוקחים את אנשים מגלעד.
בדיוק, יבש גלעד. גלעד יבש גלעד, אנחנו מזכירים שגם אנשי, שלא תחשוב שגלעד לא באו כי לא קראו להם, קראו להם. אז זה בצורה פשוטה, נכון מאוד. נכון, זה רמז לקראת הסוף. אולי גם הייתי אומר שזה קצת ככה בניגוד למה שראינו על יפתח. כן, ראינו את יפתח הגלעדי, וכשהוא קורא שם לעזרה, אף אחד לא בא לעזור לו, כן? והנה פה כל עם ישראל בא לעזור, גם אנשים מהגלעד, לא נפקד מקומה, וגם הם באים לעזרה. לעזרת מה? לעזרת מלחמת אחים. והתייצבו פינות כל העם. כל שבטי ישראל בקהל עם האלוהים. 400,000 איש רגלי שולף חרב. מדהים? איזה ביטויים יש פה. כל העם. פינות כל העם, רש"י ומלבין פה נחלקים, האם פינות כל העם הכוונה, כל הכוונה לפינות העליונות? כל המנהיגים של כל העם, כל רב בית ספר הגיע לכנס, או פינות כל העם הכוונה שוליים של העם, הפינות התחתונות.
אבל 400,000 זה לא הרבה יחסית.
כן, אבל אם מדובר על לוחמים, אז אנחנו נפגוש גם בספר, תחיית ספר שמואל, זה המספרים שנפגוש. 400,000 שולף חרב. כן, זה נכון, מה שאתה אומר, כלומר, איך יכול להיות, הרי במצרים, 600,000 רגלי. כן, נכון. שאלה טובה, יכול להיות שכשאנשים כבר גרים במקום, אז צריך להשאיר שמירה, לא יודע, יכול להיות. אבל 400, זה המספר שנפגוש גם בתחיית ספר שמואל, אפילו פחות. 400,000 רגלי שולף חרב. אז אנחנו מבינים שההתכנסות היא למלחמה. כלומר, אנשים כבר באים מראש למלחמה. כן? וזה, מה זה בקהל עם האלוהים? איזה ביטויים יש פה? פינות כל העם, כל שבטי ישראל, בקהל עם האלוהים. טוב, מעניין, בואו נחזור, ננסה לחזור את זה אחר כך. וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל למצפה, ואמרו בני ישראל, דברו איכה נהייתה הרעה הזאת. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? איך זה... איך חצי ב' ממשיך את חצי א'? וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל למצפה, ואמרו בני ישראל, דברו איכה נהייתה הרעה הזאת. מה קורה? מה הקשר? ומה, בני בנימין שומעים ו...
המשך יבוא.
כן? אוקיי, בוא נראה את ההמשך. ויען, דברו איכה נהייתה הרעה הזאת, ויען האיש הלוי, איש האישה הנרצחה, ויאמר הגבעתה אשר לבנימין באתי, אני ופילגשי ללון. ויקומו עליי ועלי הגבעה, ויסובו עליי את הבית, לילה, אותי דימו להרוג, ואת פילגשי אינו, ותמות. כן, אנחנו שמים לב שכל קשר בין זה למציאות, איפה כתוב שרצו להרוג אותו, לא כתוב, הוציאו, כן? איך הם אמרו לו? הוציא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו. כן, לא ביקשו להרוג אותו.
ואם הוא היה מתעקש.
כן, זה הרד"ק אומר, נכון. אז הרד"ק מסביר ככה באמת. הוא אומר, אני בחיים לא הייתי נותן להם, כן, אז הייתי נלחם עד מוות, ולכן נסימה, הם רצו להרוג אותו. זה מה שהרד"ק פה אומר. אותי דימו להרוג ואת פילגשי עינו ותמות ואוכז בפילגשי שום דבר הזה שהוצאתי אותה שום דבר ואוכז בפילגשי וענתכיה ואשלכיה בכל שדה נחלת ישראל כי עשו זימה ונבלה בישראל הנה כולכם בני ישראל הבו לכם דבר ועצה הלום ויקום כל העם כאיש אחד אמור לא נלך איש לעולו ולא נסור איש לביתו ועתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה עליה בגורל, ולקחנו 10 אנשים למאה, לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף, ואלף לרבבה. לקחת צידה לעם, לעשות לבואם לגבע בנימין, ככל הנבלה אשר עשה בישראל. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חבריהם. מה הבנתם פה? על מה ההגרלה? מה בדיוק קורה כאן?
רגע, לפני ההגרלה, מה באמת הקשר שם בהתחלה?
ומה הקשר שם בהתחלה? אז אני מציע שהקשר בהתחלה הוא דבר כזה, ראינו את זה קצת, אומר את זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר, לא פה, הרמב"ן בבראשית, הרמב"ן אומר שבאמת מי שטועה פה, מי שלא בסדר, זה אנשי הגבעה. אנשי עם ישראל הם לא בסדר. כשהם באים על אנשי הגבעה, מי אמור לשפוט את אנשי הגבעה?
סנהדרין.
בני בנימין. זה מה שאומר הרמב"ן, למה הם לא שופטים אותם? יש לכל שבט את הסנהדרין שלו. ככה אומר הרמב"ן בראשית י"ט פסוק ח'. יש שם רמב"ן ארוך שמשווה, ראינו אותו פעם שעברה, בין סיפור הגבעה, והוא אומר, כן, זה לא דומה, זה לא סדום. השבט אמור לשפוט את עם ישראל, הוא אומר הרמב"ן, ולכן עם ישראל נענש. כלומר, לפי שיטת הרמב"ן, כי אנחנו נשאל את עצמנו בהמשך, למה נופלים מעם ישראל 40 אלף איש? למה? כי לא, לא ירצו, לא אמורים לעשות את זה. מי שאמור לעשות את זה, לטפל בזה, זה בני בנימין. אבל בצורה פשוטה, כשקוראים פשט הפסוק, כשקוראים כמו שאמרנו מקודם, וישמעו בני בנימין, בצורה פשוטה אני חושב שזה בא להגיד, שעם ישראל משמיע את זה בני בנימין. כלומר, צריך לקרוא את זה ככה, וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל, המצפה, ואמרו בני ישראל, דברו, איכה נהייתה הרעה הזאת? למי הם אומרים דברו? מה? בני בנימין.
מה הוא עונה עכשיו?
או, מעולה. מי עונה?
הוא קופץ כאילו ומתחיל...
אני לא יודע אם הוא קופץ כמו שבני בנימין לא עונה. זה מה שאומר, זה עזבו, זה עניין פנימי שלם. מה אתם רוצים? כן? או מסרבים לדיון.
זה לא בתוך השבט.
מסרבים לדיון. לא בתוך השבט. לא, בתוך כל עם ישראל. אני חושב גם שזה משמעות הביטוי עם האלוהים. מה זה עם האלוהים? נשון משפט. יש פה משפט ציבורי לאומי. מעין מה שהיה בשניים וחצי השבטים. זה בדיוק מה שכתוב פה. אין מלך בישראל. אם היה מלך, מי אמור לטפל בעניינים לאומיים כאלה? בבעיות לאומיות כאלה? מלך. אין מלך, מי צריך לעשות את זה? כולם. מלך מייצג את כל העם. כולם אמור לעשות את זה, עם האלוהים. משפט ציבורי שכל העם שותף לו. איך בדיוק עושים את זה, אני לא יודע.
משפט צדק יכול או
שזה... אז אני לא חושב, בצורה פשוט, שאלה טובה. המפרשים פה מתלבטים, האם יש פה מת משפט לגמרי, אברבנאל אומר, עיר הנידחת. עיר הנידחת. יש רמזים לזה. למשל, רמיזה לככה, ששורפים אותה, ששורפים אותה. למה? את כל שעת התקבות, כמו עיר הנידחת, נכון. אז יש רמיזות לזה, שזה ככה ברבנאי וזה. חלק המלבים לא הלך לכיוון הזה, רש"י לא הלך לכיוון הזה, ויש כאלה שהם דנו אותם כעיר הנידחת, ממש דין. בסדר? לא היה עוד סנדוי גדולה אולי, או שלא היו עוד, כן? אז כל העם עשה את זה. כן, אבל ברור לנו, כולנו מבינים שזה מסמל, אם גם אם נלך לפי הפירוש הזה, כן, שכל העם דן פה את העיר, שזה לא דבר שיכול להימשך לאורך זמן. כלומר, פעם אחת יש פה איזה עניין, איזה, אז כל העם זה, אבל אי אפשר על כל פעם שיהיה איזה בעיה, להיכנס 400 אלף איש. כן, זה תחילת תקופת השופטים, עוד כולם מתרגשים. כן?
לכן
אולי התגובה
כל כך חזקה, שאף אחד אחר לא יעשה
עוד דברים. כן, לא, זה אין ספק, זה כתוב, זה בוודאי. שבאמת התגובה היא צריכה, היא זה. אז נראה לי שזה משמעות בקהל עם האלוהים, וזה וישמעו בני בנימין. כן, ויאמרו בני ישראל. הם אומרים, בני ישראל פונים אליהם. אף אחד מבני בנימין לא עונה, ויען האיש הלוי. האיש הלוי מספר את הסיפור מהצד שלו. הם לא מספרים, אתם יכולים להיות מספרים. אין את הצד השני.
זהו, הם לא
דומים, אז לא, במעמד צד אחד, מה שנקרא. נכון? כי הם לא... בני בנימין רואים בזה פגיעה, תכף נראה.
אבל רואים את כולם עליהם כאילו מוכנים חרבות, כאילו...
אני לא קראתי את פסוק י"ב, תסתכל את פסוק י"ב. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור. מה זה בכל שבטי בנימין? כאילו, יש שבטים בבנימין. לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם, ואתה תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ומיתם, ולבערה רעה מישראל. ולא אהבו בני בנימין לשמוע בקול אחריהם בני ישראל. זה בדיוק, הם לא אהבו לשמוע, הם ממשיכים בזה שלהם. כל עם ישראל נאסף לשם, בני בנימין שומעים גם נאספים, הם גם באים. אז אומרים, דברו איך נהיה את הרעה הזאת, בני בנימין אומרים, אז הם הולכים החוצה. זה בעיה פנימית שלנו.
אבל כשזה המצב, שזה מקבלים כזה גודל של גיבוי, אני מבין למה נטייה להשוות את זה לסדום. בסופו של דבר יש כאן איזשהו בעיה ציבורית.
זה נכון, בני בנימין לא שופט, נכון, זה גם כן שמע ברמב"ן. הרי זה אומר, זה דווקא, נגיד למשל, זה לא הרמב"ן, מי אומר את זה? נראה לי זה אומר המלבים. המלבים אומר, למה, מה הנקודה? למה השם כל שבט בנימין? אומר המלבים, כמו בשכם. מה יש כל שכם אשמה, אז מה זה חמור? הגיבוי. כן. הרמב"ן אומר את זה אגב בשכם. על הגיבוי. על הגיבוי אפשר להאשים את פרי השבט. כן. ככה אומר הרמב"ן, שלכן זה היה בסדר שבני יעקב באו, שחטו שם את כולם. כי הם, מה לעשות, יש, הם עזרו לזה, תמכו בזה, חיפו על האנשים. אז כולם, כולם אשמים.
פה יש...
בני בנימין מגבים.
הם לא מגבים. אומרים זה, זה עניין אישי שלנו.
ולא אהבו בני בנימין לשמוע בכל אחיהם בני ישראל. בסדר, מה זה אומר?
לא, יש הבדל בין לקבות לבין כאילו מי אתם, אופו מפה, אתם לא קשורים.
הם יוצאים איתנו למלחמה.
כמו יואב בשבע בן מכרי. אין מה, זה מלחמה. תוציא, תשלח את הראש, זרוק את הראש החוצה. איך הם מבינים את נושא הגורל כאן? ואתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה, עליה בגורל, לגבעה, עליה בגורל. ולקחנו עשרה אנשים למאה, לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף, ואלף לרבבה, לקחת צידה לעם, לעשות לבואם, לגבע בנימין, ככל מגלה אשר עשה בישראל. אז כמה אנשים בסופו של דבר אמורים להילחם בגבעה? מה זה ולקחנו עשרה אנשים למאה לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף ואלף לרבבה, לקחת צידה לעם לעשות לבואם, לגבע בנימין, ככל המלה אשר עשה בישראל. אפשרות אחת, יש פה שתי אפשרויות להם. אפשרות אחת, מדובר, עם ישראל אומר, טוב, מה עכשיו 400 אלף איש נלך ללחם עם הגבעה? נשלח עשירית, עשרה על המאה, מאה על האלף, כל שבט ישלח.
אה, מאה מתוכל או מאה
למאה? כן, כל שבט שולח עשירית. אם יש שם מאה אנשים, שולח עשרה. עיר שיש בה מאה, שולחת עשרה, עיר שיש בה אלף, שולחת מאה. עיר שיש בה רבבה, שולחת אלף. זה מה שכתוב.
בסופים שולחים 40 אלף.
מה?
שולחים 40 אלף.
שולחים 40 אלף. זה אפשרות ראשונה להבין. אפשרות שנייה. אפשרות שנייה להבין. אפשרות שנייה להבין, הם שולחים אנשים להביא צדה. כלומר, אנחנו כבר כאן כולנו, לא כולנו נחזור עכשיו הביתה ונחזור לכאן, נכון? אלא שולחים עשירית, כן? שלח עכשיו עשירית 40 אלף איש, הם יביאו לכאן, צריך להתארגן, אף אחד לא יודע על מה מדובר בכלל. לא זו שולחים עכשיו לכבוש עיר. אז לכל אחת מהאפשרויות יש יתרונות וחסרונות ושתיהן מובאות במפרשים. האפשרות הראשונה פחות נראית, למה? כי בהמשך נראה שמתו מישראל בדיוק 40 אלף איש. אז לא יכול להיות שכל 40 אלף איש מתו, בסדר? אבל למין סתם זה לא מספר מקרי, בסדר? זה בדיוק המספר ששלחו אותו להביא צדה, בסדר? זה איזשהו מסמל. עשירית זה בערך, כן, יש עשרה שבטים שם, זה היה בדיוק המספר. וכן, ככל הנבלה אשר עשה בישראל, ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. וישלחו שבטי ישראל לאנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם, ועתה תנו את האנשים בנבל יעל אשר בגבעה ומיתן. גם כן אפשר להבין פה בשני אופנים, או שכל הגבעה הם אנשים בנבל יעל, או שיש אנשים מסוימים בגבעה שהם בני הבל יעל. כן? ונבערה רעה מישראל, ולא אהבו בני בנימין, אני לא יודע להסביר פה את הקריא ולא כתיב, לשמוע בכל אחיהם בני בנימין, אולי זה בא להגיד על האחדות הגדולה שיש שם בבנימין, כן? ממש, לא שומעים. אף אחד לא. ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל. עם ישראל בא להילחם בגבעה. בני בנימין עוברים להגנה אקטיבית על הגבעה. הרי הם יכלו גם לא להגן על הגבעה. עם ישראל היה... זה, לא. כל בני בנימין מגיעים אל הגבעה, הגבעה מזוהה בתל אל פול. גבעת שאול, ארמון המלך חוסיין.
זה לא פיננסי בכלל, כאילו איך לעשות את זה, ההגנה פה היא באמת מוגזמת, כאילו יש להם כל כך הרבה להפסיד, אתם עכשיו נלחמים, יש להם יתרון מספרי עצום.
יתרון מספרי עצום.
מה
זה הם מנצחים?
אבל עדיין,
כן, הם טובים.
לא, יש להם יתרון.
מה היתרון?
לא, יתרון המיקום.
אנחנו מטובים.
לא, אני מסכים איתך שזה לא פשוט, להסביר את ההפסד הוא לא פשוט. ראיתי כל מיני הצעות. מה אתה אומר?
יש לוחמים טובים, לא?
בסדר, מה, המסעד לא היה לוחמים טובים, רק בני בנימין היו לוחמים טובים.
כשאתה
גיבה
קצת יותר
קל לך להילחם. בסדר, עדיין, אחד
יחסי. זהו, נכון.
אף יחס פה הוא פי יותר מפי עשר.
שאפשר להגיד שבאספו בני מי, כאילו הם ראשונים נאספים?
לא, כי כתוב לך כבר בפסוק י' ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים.
כן, אבל לא כתוב
במלחמה. אגב, שזה אגב מאוד אירוני, כי בחז"ל
אחד,
פחות במקום אחד בחז"ל, הם למדו מהכאיש אחד חברים את הביטוי של חבר, כן? שכולם שיש ברגל, כולם חברים. כן, פה בדיוק הפוך. כן, כאיש אחד חברים, פה זה די אירוני. כן.
אה, דווקא אומרים פה שהיה מחטות מה ש...
ש?
שפה דווקא כל הישראל היה חברים ממש כאילו למטרה, נכון שמטרה לא טובה, אבל הם חברים ממש חברים.
לא, אפילו עם מטרה טובה. אני לא בטוח שמטרה לא טובה.
כן.
אני אגיד בקצרה, זה שלא זה אמר, דיבר, שאלנו מלמה בגבעה, הקדוש ברוך הוא לא מתערב, כמו שהוא התערב בסדום, כן, שהפך את סדום. אז הרמב"ן אמר, כי מעשה הגבעה לא היה כזה נורא, נכון? לא היה, לא היה נור כמו סדום. אנחנו אמרנו שלא היה למי להתערב, כי גם האיש עצמו היה מנובל, נכון? אבל עוד תשובה לזה, למה הקדוש ברוך הוא לא מתערב, זה... עם ישראל מתערב, נכון? וזה בדיוק מה שאמור לקרות. לא בטוח זה לרעת עם ישראל. עם ישראל לכאורה עושה את מה שמצופה ממנו, בסדר? זה דבר מאוד טוב מה שקורה כאן. עם ישראל עושה את המצופה ממנו ובירת הרע מקרבך, כמו, בדיוק כמו שכתוב בתורה. אם ככה, אז למה הוא מפסיד? אם אני אומר, מה שאני אומר עכשיו זה נכון, וזו שאלה שעומדת פה, אחת השאלות שתעמוד פה בפרק, זה למה עם ישראל מפסיד. זו שאלה שחייבים לענות עליה. כן? אם באמת עם ישראל הוא הצודק, ובני הגבעה, בני בנימין הם באמת לא בסדר, כי הם מחפים על הרשע, עם ישראל מפסיד ביומיים הראשונים, 40 אלף איש. אתם יודעים שבתנ"ך זה כמו בסרטים. בקרבות הרוגים יש רק מצד אחד, מהצד המפסיד. בצד המנצח תמיד כולם שורדים, איכשהו כולם נשארים בחיים. כן, ככה זה, אז בתנ"ך אתה קורא את בתנ"ך, אין הרוגים למנצחים. נכון? תחפשו קרב, תחפשו קרב שיש הרוגים למנצח. אין, זה כאילו לא סופרים אותם, נכון?
יש רק אצל דוד נגד יואב, סליחה, דוד ויואב נגד ישראל כביכול.
מה, בגבעון? לא, זה 12-12 על הבריכה, נכון, 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 שם יש בהתחלה. נכון.
שמתו שתי.
19 איש והסייל.
כן.
נכון, שזה בא אולי להגיד ש...
שני
הצדדים הפסידו, כן, או זה שלא נצחו. נכון, זה באמת האמירה שם. בסדר? זה באמת האמירה. עוצרים את המלחמה שם נמצא. נכון, יש רב, צד אחד יותר וצד אחד פחות. בסדר? אבל אין הכרעה. זה בדיוק מה שזה בא להגיד.
אני חושב שהסברת את זה פעם, שכאילו, כשיש פה ניצחון, אז הכלל זה שנצח, וכשיש הפסד,
נכון, סופרים את הפרטים. נכון, ברור שזה ככה. גם ברור שאנשים מתים. כן, אני אומר, רק פה, המצד המנצח, מתים אצלו יותר, וגם מוזכרים כמה מת. כן, היה אפשר לכתוב אחרי 3 ימים, בסוף, לא נשאר אף אחד מבני מניין. לא, אתה נדח. זה וכן, מפתיל יום ועוד יום, ועושים איזה אירוע שלם. אז כנראה שיש פה משהו שהוא לא בסדר, אנחנו צריכים להבין ותוך כדי לנסות להקשיב לזה. והתפקדו בני בנימין ביום ההוא, מהערים, 26,000 איש שולף חרב לבד מיושבי הגבעה, התפקדו 700 איש בחור. 700 איש בחור הם יושבי הגבעה. שאר אנשי בנימין הם 26,000 איש. מכל העם הזה, 700 איש בחור איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל הסערה, ולא יחתי. אנחנו נפגוש את אהוד בן גרה, פגשנו, כן, הוא עוד לא היה, אבל כן, גם כן, איתר יד ימינו. שם הסברנו שיש שתי אפשרויות לפרש את המילים איתר יד ימינו, או שהוא שמאלי, איתר יד ימינו, כלומר, שמאלי, למה יש יתרון לשמאלים בקלע? אני גם לא יודע למה יש יתרון לשמאלים בקלע. כן, הרי משמע שיש איזשהו יתרון, נכון? 700 איש בחרו, איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן הסערה ולא יחתי. יכול להיות שמי שהיה שמאלי, היה לו יותר קשה להילחם בחרב, בגלל שהוא היה צריך אז לעמוד הפוך מכולם, זה חושף לו את זה, כן? חושף את הצד הפחות נוח שלו, יכול להיות.
ההפך, זה מבלבל את כולם עם הצד שני?
זה לא טניס. כלומר, זה, בספורט זה נכון, אבל שזה יתרון להיות שמאלי. אבל כאשר אתה נלחם, וכולם שולפים את החרב לימין, וכולם את זה, ופתאום מישהו אחד שולף לכיוון ההפוך, זה עושה בלגן.
מה יחד? שאתה נותן את המכה עם החרב, החסימה היא באופן אחר.
נכון, זה גם נכון. כלומר, החסימה היא בדרך כלל, אם אתה מגן, אז השני מגן עם היד שלו ממול. ואם אתה שמאלי, אז קשה מאוד להגן על מכה שלך, הבנת? כאילו שניכם באותו, עם החרב באותו צד. שני
החרבות לשתי
הצד. עם החרב באותו צד.
אוקיי.
כן, אבל זה נכון. אז יכול להיות שלכן הם היו קלעים. פירוש שני, שהוא קשור לזה, יתר יד ימינו לא הכוונה, אז למה לא אומרים שמאלי? כן? יש רק פעם אחת בתנ"ך שכתוב על אנשים שהם שמאליים, בדברי הימים. אז לכן זה לא רע, כי זו שפה מאוחרת, זה כבר אנשי כנסת גדולה. אבל יש, בני בנימין, כתוב עליהם, וזה אולי זה ראייה למה שאני רוצה להגיד עכשיו, בימי דוד המלך, כתוב על בני בנימין ככה. רגע, נעצור. נפתח טוב. דברי הימים א' פרק י"ב, ואלה הבאים אל דוד לצקלג, עוד עצור מפני שאול בן קיש, והם הגיבורים עוזרי המלחמה, נושקי קשת, מימינים ומסמילים באבנים ובחיצים בקשת, מאחי שאול מבנימין, כמובן. אז מה זה? אז יש פה מימינים ומסמילים. יש שתי אפשרויות להבין גם כאן, סליחה. מימינים ומסמילים, חלקם יורים בימין, חלקם יורים בשמאל. אבל הצורה פשוטה, לדעתי, לא ככה, אלא מימינים ומסמילים משתמשים בשתי הידיים. זה הפירוש אחר אפשרי ליתר יד ימינו. יתר יד ימינו, הכוונה מישהו שגם כשאתה קושר לו את יד ימין, הוא עדיין עובד ביד שמאל. זה כבר יתרון גדול. כי זה אומר שהוא יכול להחזיק יד אחת בקלע, וביד שנייה הוא יכול להחזיק חרב. בסדר?
איך הוא מתאים את הקלע?
לא, ביד אחת, הוא טוב, לא בו זמנית. הוא טוב ביד ימין ובחרב, וביד שמאל הוא טוב בקלע. זה אפשרות אחרת. לפי הפסוקים בדברי הימים, ייתכן. אז זה כבר באמת יתרון. מכל, וזה מראה על רמת מקצועיות קרבית גבוהה מאוד, שמשיגים אותה בהרבה הרבה אימונים. כן, צריך המון המון להתאמן על שתי ידיים. יתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל הסערה ולא יחתי. קולע באבן אל הסערה, איזה ביטוי יפה. מדהים. ואיש ישראל, פעם במחזור א', בעזורים, היה תלמיד אחד, עלה מאתיופיה, שהוא היה רועה צאן באתיופיה. והיה קולע באבן, בקלע, על ציפורים, ממרחק של 80 מטר. אני נגד לקרוא בציפורים, אבל היה קולע באבן, באמת, זה היה לא יאומן. עומד 80 מטר, אני ניסיתי בקלע, 50% מהפעמים האבן עפה לי אחורה. כן? ואם את כבר עפה קדימה, הוא כנראה יתאמן הרבה, רועה צאן, אתם יודעים, יש הרבה זמן. גם דוד המלך ככה, נכון? רועה צאן, זה זמן להתאמן, קולע בול וזה, אבל זה היה לא יאומן. וגם ראיתי כמה בני דודים כאלה, שיודעים. רואים שיש להם זמן להתאמן, מה לעשות, לא הולכים לבית ספר, אתה רואה, כן, זה משהו הם יודעים לעשות. ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין 400 אלף איש, שולף חרב, כל זה איש מלחמה. ויקומו, ויעלו בית אל, וישאלו באלוהים, ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו ותחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני, יהודה ותחילה. הפסוק הזה הוא כמובן סגירת סוף הספר עם תחילתו. בסדר? מי יעלה בתחילה? מי יעלה בתחילה? שם יהודה עולה בתחילה, אף אחד לא בא אחריו, הוא הולך לבד, עלי מי בגורלי, ובסופו של דבר כובש רק את הנחלה שלו, וכאן יהודה בתחילה, ויהודה באמת הולך בתחילה, יהודה מוביל את הקרב ויוצא. ויקומו בני ישראל בבוקר ויחנו על הגבעה, ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. לא יאומן. בני ישראל יוצאים החוצה מן הגבעה, תוקפים את ישראל, תוקפים את עם ישראל. מנצחים, יכול להיות שמתו כמה מבנימין, כן? אני לא כתוב, אבל 22,000 איש, 400,000 איש. ויתחזק העם איש ישראל, ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל. ויבכו לפני אדוני עד הערב, וישאלו אדוני לאמור, הוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי, ויאמר אדוני, עלו אליו.
קצת מזכיר סיפורים יהושע ויהושע בעיר.
מאוד מזכיר, תכף נראה, עוד לא, עוד רגע יזכיר, עוד שנייה. עלו אליו. אבל זה מדהים, השאלה השנייה שיש פה בסיפור, אמרנו קודם שאלה אחת מאוד גדולה, זה איך עם ישראל מפסיד, אם עם ישראל בצד הצודק. השאלה השנייה הגדולה שיש פה בסיפור זה איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל עלו אליו? איך הקדוש ברוך הוא אומר עלו, או יהודה בתחילה ועם ישראל מפסיד? אם הם לא היו שואלים, היינו אומרים טוב, הם לא שאלו ברור מתומים. השאול, שהוא לא שואל, אומרים לא שאלו ברור מתומים, לכן זה... לא שואל, עם ישראל שואל. המוסיף לגשת המלחמה עם בני בנימין, ויאמר השם, עלו אליו, ויקרבו בני ישראל לבני בנימין ביום השני. ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני, וישחיתו בבני ישראל עוד שמונת 10,000 איש ארצה, כל אלה שולפי חרב. ויעלו כל בני ישראל בכל העם, ויבואו בית אל, ויבכו, וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. כן? אז עם ישראל, פעם שנייה כבר, ופעם מבינים, וחוזרים לבית אל, בית אל ביחס לגבעה. לא רחוק, בסדר? כמה קילומטרים, 10 קילומטר. חוזרים בסוף לבית אל. כן? אגב, יש כאלה שניסו להגיד שבית אל הכוונה שילו. למה? בסדר? עוד מעט נראה. נראה בפעם, כן? עוד פסוק אחד נבין למה. יש כאלה שניסו להגיד כאן שילו. אנחנו כבר אחזנו פה בשיטתו של המשך חוכמה שבית אל הכוונה בית אל. כפשט הפסוקים. ויבכו וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. עם ישראל בוכה, יושב, צם, ויעלו עולות ושלמים לפני השם, וישאלו בני ישראל באדוני, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. עכשיו, כן, רגע, ואיפה הם היו קודם? מה, איפה היה קודם? מה זה בשם ארון? וקודם כשהם שאלו? לא היה שם ארון ברית השם? לא יודע.
זה לא נראה, אבל בפעמיים הקודמות,
פעמיים הקודמות,
בפעם הראשונה הם אפילו לא דיברנו, לא יודעים קוראים הקדוש ברוך הוא.
גם?
לא יודע, ואומרו מן ישראל מיילנו בתחילה.
וישאלו ואלוהים כתוב.
בפעם השנייה.
לא, בפעם הראשונה.
איפה?
פסוק י' ח'.
אה, וישאלו הם, בסדר, נכון. אז כן? זה לא, זה כאילו...
הם שואלים, אבל פה פתאום וישאלו בהשם, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם, ופנחס בן עזר בן אהרון עומד בפניו בימים ההם, למור, הוסיף עוד יוצאת למלחמה עם בני בנימין אחי עם מחדל, ואומר אדוני, עלו, כי מחר אתננו בידיך.
הפסוק הבא זה בדיוק הקבלה לישו.
מה?
הפסוק הבא זה ממש...
כל הפסוק, כל הפסוקים הבאים. תראה, אז באמת מתחיל כמו סיפור העי. אבל זה סיפור מאוד מוזר, כלומר, הקדוש ברוך הוא שולח את עם ישראל למלחמה, 3 פעמים יהודה בתחילה עלו אליו, רק, ועם ישראל נופסים. איך יכול להיות שההורים מתומים שולחים את עם ישראל? צריכים להגיד, אל תעלה. לא, כי בכל הקדוש ברוך הוא שולח אותם להפסים. אז יש פה, אם שאלנו מקודם למה הם מפסידים, אנחנו מבינים שיש אפילו סיבה לכך שהם מפסידים, הקדוש ברוך הוא רוצה שהם מפסידים.
ולהגיד שעון, עוד שהוא היה שם עד עכשיו, אבל עכשיו הוא חייה כאילו גם רוחנית וכאילו לפי.
אבל למה? זה מה שאני שואל, מה השתנה?
התחילו לעשות שינוי במילים, כל ה...
מה, פנחס, ופנחס בן עזר עומד לפניו בימים
האלה. לא, בשאלות שלהם. כל השאלות שלהם השתנו.
שאלות השתנו.
כן.
ההבדל היה בשאלה. כלומר, השאלה איך אתה שואל את
זה? השאלה בעד התפיסה, מה התפיסה שומעת לנו חושב?
או, מעולה. אנחנו מתחילים להתקיין, זה אחד האפשרויות, היא להבין באמת את זה, אני גם חושב שזה נכון מה שאתה אומר, שיש פה איזשהו, השאלות מראות על שינוי, איזשהו שינוי תפיסה שבאמת קורה לאט לאט, לא אכפת לי קצת לעשות את זה, אם אתם רוצים קודם לקרוא את הקרב או קודם איזה. בכל אופן לענייננו, אין ספק שזה בעצם ייתכן מאוד להגיד שמה שמשנה את ה... זה, שמה שמשתנה פה זה עם ישראל משתנה. כלומר, בשאלה הראשונה, בואו נראה ותראו בפעם הראשונה, מה עם ישראל שואל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה עם בני בנימין? כלומר, ברור שעושים מלחמה, מי יהיה ראשון? בפעם השנייה שואלים, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי? אז פה כבר שומעים שזה לא בטוח, שזה צריכה להיות מלחמה, אבל שואלים את הקדוש ברוך הוא, זה, אבל מה שמתווסף פה עוד זה היה...
אחי.
זה האחי. וואו, זו תובנה אחרת לגמרי. בפעם השלישית, תשימו לב, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי?
מחדל.
עם מחדל. פעם זה כבר שואלים בכלל, יש אופציה להפסיק. כלומר, אנחנו רואים שהעם לוקח אחורה לאט לאט, וגם התובנה הזאת שבנימין הם אחי, היא תובנה מאוד חשובה. יש איזה זה, מה המשמעות של השאלות? יש אז, רעיון מאוד מאוד יפה שכתב אותו הרב שרלו. אני לא זוכר באיזה ספר ראיתי זה, יש לי את המאמר אצלי כי צילמתי את זה כשראיתי, אבל אני לא זוכר באיזה ספר הוא פרסם את המאמר שלו. אולי במגדים אחד או משהו כזה, לא זכור. והוא כותב דבר מעניין, הוא כותב, הוא מביא, יש מקרים נוספים, נותן עוד מקרים נוספים כאלה, למשל שמעון ולוי. שמעון ולוי, גם כן, סיפור מאוד מעניין, שמעון ולוי באים, הורגים את אנשי שכם, טובחים שם באנשים, טובחים את אנשי שכם, יעקב מקלל אותם, אומר להם, בקללם בסודם אל תבוא נפשי, בקללם אל תחד כבודי, ארור הפעם כי אז, אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, ככה אומר להם יעקב בברכות. ואכן, שניהם לא מקבלים נחלה. אממה, שמעון לא מקבל נחלה, הוא מקבל נחלה ערים בתוך יהודה. בסדר? לוי לא מקבל נחלה, איך הוא מקבל נחלה? השם הוא נחלתו. וואלה. כן? וחוץ מערי הלוויים, נכון? אבל כן, לא מקבל נחלה בצורה מאוד משמחת. כן? כאילו איזה, מה קרה? למה זה ככה? כן? מקרה, אז עוד זה דוגמה אחת, מקרה נוסף שהרב שלום מביא שם, זה סיפור יהוא. יהוא מצטווה על ידי, כשבאופן כללי מלכי ישראל, כל מלכי ישראל, מהראשון ועד האחרון, מירובעם והלאה, היו רשעים. כן? על כולם כתוב, לא שר או מחטות ירבעם. יש מלך אחד שהיה צדיק, ככה לפחות משמע מהסיפור במלכים, יהוא. אפילו מהשם שלו, שומעים את זה. כן, זה, בדברי הימים יותר רואים את זה, כן. באופן כללי. רואים את זה למשל בהושע, את מה שאתה אומר, מה שאמרת עכשיו. זה, כשהנביא הושע מדבר על בית יהוא, אז זה נורא. פקדתי על בית יהוא את דמי ישראל. ככה, הושע פרק א' פסוק ד'. כן? על בית יהוא את... מי אמר ליהוא להרוג את אחיו? דמי ישראל זה אחיו איזבל, כן? שהוא משמיד שם את בית אחיו. יהוא משמיד את בית אחיו כי הוא קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא להשמיד את בית אחיו. לא להותיר לו משתין בקיר. אז מה זה פקדתי על בית יהוא את דמי ישראל? איך אפשר לפקוד את זה עליו? הקדוש ברוך הוא אמר לו. הוא אומר, אפשר לו, כשאתה עושה מעשה, אתה צריך להיות נקי לגמרי, זה בייחוד אם אתה עושה את המעשה הזה בשם השם או בשם קנאות. לא יכול להיות שאתה ניגש אל המעשה ואתה עצמך נגוע באותה מידה, באותו דבר. כששמעון ולוי ניגשים לזה ואומרים, החזונה יעשה את אחותינו, אין? המבחן של שמעון ולוי הוא, אז בפצועה פשוטה, הם מקנאים על קדושת עם ישראל, איך אפשר שגוי ישכב עם יהודייה, כן, יעשה איתה כמעשה זונה, ואז אנחנו נפגשים כעבור כמה מאות שנים, כן, אחרי יציאת מצרים, בהחלט בעל פאור, ושמעון ולוי עומדים משני צידי המתרס, כן, שמעון, ששם אמר, כזונה יעשה את אחותינו, פתאום נשיא שמעון, מה עושה? לוקח את המדיינית. גויה, כן? לזנות את בנות מואב, ויזנו את בנות מואב. לא יאמן. איפה הקנאות? ומי עומד מולו? פנחס, משבט לוי. בדיוק הצד השני. מתגלה למפרע שהקנאות של שמעון הייתה לא קנאות נקייה, נגע, אולי בגלל שהיא אחותך, אולי בגלל השלל, אולי בגלל כל מיני דברים. כן, הרי זה מה שיעקב אומר להם, אחרתם אותי להבישני, מה אתם לוקחים את השלל? כן, ושבט לוי מתגלה שהקנאות שעכשיו, אחרי שזה התגלה בעל פאור, עכשיו שם ברור. יעקב כבר אמר להם את זה, אבל אמר שאחלקם ביעקב, אבל שמעון שהתגלה שבאמת זה המעשה לא טהור, אז הוא מקבל החלקים ביעקב פיצה מישראל בצורה הגרועה של זה, בתוך ערים, בתוך נחלת יהודה. שבט לוי מקבל השם ונחלתו. כי מתברר, למפרע, כן, עכשיו מתברר לנו שזה היה נגוע. אותו דבר ביהוא. כן, יהוא באמת משמיד, כמו שהשם אמר לו, כדבר השם. כן, אשר, כמו שהשם אמר לו, זה כתוב שם, כדבר השם זה הביטוי שנאמר שם, על מה שיהוא עושה. רק, קצר קצת. מה, רק מה, אחרי כמה, פתאום אירועים, זה מתחיל לו דיימת בתוך המעשים שלו, שהוא משמיד לא רק את בית יהוא, אלא הוא משמיד גם את מלכות יהודה. כולל אחרי, מי זה שם? החזיה, נכון? הורג את כולם.
תליהו?
כן, אחרי החזיה. כן. הורג את יהורם, כן, בית אחם, ואחר כך הורג את החזיה, ואת כל הבנים שלו, כן? 42 איש לא השאיר איש מהם אחרי החזיהו. לא, מחסל את כולם. האכזריות הזאת, וגם זה שבסוף, כמו שחנה אמר מקודם, שהוא לא שם מכל חטאות יהיה, ורק חטאי רבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל, לא שר יהוא מאחריהם עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן, זה שהוא הרס את כל מזבחות הבעל והרג את כל כהני הבעל, אבל אם בסוף הוא נשאר בחטאי רבעם, אז מה מתגלה? שכל מה שהוא עשה כנראה לא ענקי, נכון? הוא עשה את זה כדי להיות מלך אולי, או זה. עכשיו יכול הנביא יושע לעמוד אחרי, כן, אחרי המעשה, ולהגיד על בית יהוא, כעבור 50 שנה, להגיד עליהם, פקדתי עליהם את דמי ישראל. אני יכול עכשיו להתחשבן איתך, אז אתן רגע דוגמה מעולמנו. כלומר, אתן דוגמה. היה ראש ממשלה בישראל, בלי לנקוב בשמות, היה אחד מתומכי ההתיישבות הגדולים. מה זה? לא שם קצוץ. הוא היה אז לא ראש ממשלה, הוא היה שר השיכון. הקים בתים על כל, דחף את ההתיישבות להקים בתים נגד החוקים, עד בולדוזר אמיתי, על כל גבעה נישאה ותחת כל עץ רענן. כעבור כמה עשרות שנים, התהפכה המגמה, והוא נהיה ראש ממשלה ויזם את תוכנית ההתנתקות. הגירוש מגוש קטיף, צפון השומרון, וכולי, לא ראה בעיניים ממטר. כן? ואז אמרו, רגע, אבל מה, לא נזכור לו את מעשיו הטובים שהוא הקים את ההתיישבות? כן? מה מתברר למפרע? מה מתברר? שהקמת ההתיישבות שהוא עשה לא היה מתוך איזה שהם רצונות טובים וכולי, אלא זה היה חלק מהדורסניות הרגילה שלו. אז הוא דרס את החוק לכיוון אחד, לא דרס את החוק לכיוון השני, בדיוק אגב כמו מה שיהוא עושה, כן? אבל זה לא נבע מאהבת הארץ ישראל שלו. בסדר? זה מה שזה אומר. הרב שאולו לא מביא את הדוגמה הזאת. אבל אני יכול להגיד שזה יותר, אני יכול גם להגיד את זה על ראש הממשלה נוספים, כולל נוכחיים, אבל הרעיון הוא ברור, שבסופו של דבר, בסופו של דבר, האדם נמדד לפי זה. תראו, הבאתי פה את הקטע של הרב שאולו, בתוך ה... זה, תראו. הבאתי פה את הקטע של הרב שאולו, לא צריך את כל הזה, יש לכם פה לא... שם. כן.
אפשר להביא כל הישיבה. כן, אבל שהצד של
בנימין ינצח.
רגע,
עוד שנייה.
יש
דיינים
במשפט,
על הטיפ
שצד אחד ינצח
כאילו? עם ישראל, תכף, אני בכלל עוד לא הגעתי לסיפור שלנו, אני רציתי קודם לקרוא את הרב שאולו, ואז נגיע לסיפור שלנו. בסדר, אני אסביר, אני אזכיר לכם גם משהו שאמרנו מתחילת שנה, ואז אתם תראו למה התכוונתי. לא, תביא לי, כן? בדיוק, אחר. הלאה. המסקנה המוסרית. העולם מעיקרון זה מרחיקה, כן, מרחיקה ראות. היא קובעת שהבחינה היחידה איננה האם המעשה הוא טוב או לא, יש שם טעות, זה אמור להיות לא באלף, כן, לא בלב. איננה האם המעשה הוא טוב או לא, אלא שיש לשים לב גם לכוונה ולזכות המוסרית לעשות את אותו מעשה. אם אתה שמעון בעצמך לא נגוע באותו דבר, אתה לא יכול ללכת ולהרוג ולקנה לגילוי עריות של יהודים גויה. אתה לא יכול, למה? כי אתה גם עצמך נגוע בזה. אתה צריך גם כוונה נקייה. מי שהולך להרוג בשם השם, הוא צריך להיות נקי. על האדם והעם לקשוט עצמם היטב לפני שבאים לקשוט אחרים. אלא שלכאורה לא ברור למה. יש כאן אמנם חובה מוסרית, אך מכאן ועד האנשה ופקידת בית יהוא, עקירת שמעון מן החלה, זו חוקה הדרך. לכאורה זו רמה מוסרית נדרשת, אך בכך לתלות את טיב המעשה זו הפלגה גדולה. ההסבר למערכת מוסרית זו מצוי לא רק בדרישות המוסריות הטהורות, אלא גם בהסתכלות ריאלית פשוטה. הסכמה לפעולה טובה, הנובעת ממניעים פסולים, משמעותה הסכמה למניעים אלו. כן, זה מה שרמזתי על ראשי ממשלות. אמנם, משפט פשוט, משפט חזק, הסכמה לפעולה טובה, הנובעת ממניעים פסולים, משמעותה הסכמה למניעים אלו. אמנם, כל עוד המניע הפסול גורר מעשה טוב, אין חומרת ההסכמה באה לידי ביטוי, אך הסכנה בוקעת כאשר קיים ניגוד אינטרסים. אז פתאום התברר שההסכמה למעשה הטוב היא זו שיצרה את החורבן הגדול. לדוגמה, הסכמה ללימוד תורה מתוך רצון לקנטר תביא בסופו של דבר לדרך חיים, שכאשר הקינטור יסתור את המעשה הטוב, יבחר האדם בקינטור לאור ההסכמה שהובעה בלימוד התורה בדרך זו, כי אנחנו אמרנו לו זה בסדר, אז אנחנו לא רוצים. אם אתה לומד תורה כדי לקנטר, אז אנחנו לא מוכנים. למה? כי בסופו של דבר, עלול לבוא מזה הסכמה שלנו לקינטור.
כלומר,
נפריע
וכאילו...
ואז למפריע כבר, זה יהיה מאוחר מדי להגיד. ולכן אנחנו לא מוכנים. לאור, וזה אולי גם הסיבה שיעקב אבינו בצדק, אולי אומר לשמעון ולוי אחר תמותו. עם כל מה שהם עשו, ושזה היה חשוב, וקידוש השם וזה, אבל זה לא היה נקי. לא היה נקי. אולי, טוב, לא משנה, אולי זה קשור לזה שפנחס עושה את זה ולא משה. וזה לדעתי הסיבה שפנחס גם מוזכר אצלנו. הסיבה, החשיבות של דווקא פנחס. פנחס הוא זה שמראה הלוי, רטרואקטיבית, שהמעשה היה נקי, והוא הדבר אצלנו, תכף נראה. לאור רגישות זו, עלינו לבחון היטב והמהלכים האישיים, כן, המהלכים האישיים והכללים שלנו, לא רק מה הם, צריך להיות, מה המהלכים האישיים והכללים שלנו, לא רק בגלל הדרישה המוסרית לכשעצמה, כן, שזה יהיה נקי, לשמה, מה שנקרא, ובעיקר בגלל הנזק העצום שהתפתח משיתוף מניע פסול. חיפוש אחר הלשמה הצרוף אינו רק מעלה בהתנהגות האדם והעם, אלא מפתח יסודי לבניין שלם ואמיתי. אנחנו לא יכולים להכשיר, כן, שחיתות כשהיא לטובתנו, כי זה יחזור אלינו בבומרן. זה יחזור אלינו בבומרן. זה מה שהוא אומר. כשאנחנו נהיה, כשזה יבוא, יהיה נגדנו, יגידו, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אז זה היה טוב לכם? פתאום עכשיו זה לא טוב? זה מה שהוא אומר.
כל הסיפור,
רגע, עוד שנייה, אני לבן בנימין לסיפור שלנו, עוד רגע אני אחזור. עוד רגע. אוי לו לאדם המתאתר באתרה מזויפת, כיוון שעם התפרצות הזיוף, התגלה שהאתרה המזויפת לא רק שלא הועילה, אלא פיתחה את המפעיל הפסול. אנו צריכים להתרגל לתפיסה ריאלית פוליטית, שהיא תוצאה הכרחית של התפיסה המוסרית, שעלינו לחפש היטב את מניעי המעשה, ואת הזכות המוסרית לבצעו, לפני שנמצא עצמנו תומכים בשרשרת פעולות שנפשנו סולדת מהם. עשית ישר ועטור. זה מדהים. עכשיו אני רוצה להסביר אז מה קורה אצלנו. אני דיברתי על זה בתחילת שנה, בניתי על זה שתשכחו עד היום, הצליח לי. אני טענתי בתחילת שנה שסיפור הבוכים בפרק ב' הוא חלק מסיפור פילגש בגבעה. וכל סיפור הבוכים, הבאנו משתרגום השבעים, כותב שהבוכים זה בית אל, והבאנו פה את המשך חוכמה שטען את זה, שזה, וכל סיפור הבוכים הוא ממש חלק בלתי נפרד מסיפור פילגש בגבעה. בואו נקריא לכם מה אומר סיפור, הבוכים. והיה על מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים. יש פה פסקה באמצע פסוק, אני טענתי אז שהפסקה באמצע פסוק הזאת מסמלת את כל הסיפור של שאמור כאן להיכנס. ויאמר, מה עולה? ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר לו, אפר בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית יושבי הארץ הזאת. מזבחותיהם תיטוצו, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהים יהיו לכם למוקש. אומר להם, כן, לא הוצאתם, לא גרשתם, לא הורשתם. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויישאו העם את קולם ויבכו, ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. ואנחנו שאלנו, אז למה קוראים למקום הזה בוכים? כן, אם יש לו שם, אם קוראים לו בית אל. והראינו, כן, שעל פי המשך חוכמה, ועוד ראיות שסיפור פה הוא קורא בבית אל, ומלאך השם, חז"ל פה אומרים מפורש, הוא פנחס. כן, וזה בדיוק הסיפור של העלייה מן הגלגל, גם לא משנה כרגע. מה אומר? מה כולם בוכים על מה שהוא אומר? זה הבוכים אצלנו. הם בוכים, 40 אלף איש מתו. ומה הוא מחדש להם? הוא מחדש חידוש עצום. הוא אומר להם, אתם חושבים שפילגש בגבעה זה חטא? אתם טועים. פילגש בגבעה זה עונש. לא חטא. פילגש בגבעה זה העונש. זה התוצאה. של מה? של אי הורשת הארץ. של מזבחותיהם לא תיטוצו. זה, משם זה מתחיל. ומי השם? מי השם? לא שבט בנימין השם. אתם השמים. זה חידוש, זה חידוש עצום. כל עם ישראל בוכה. אחרי זה הם אומרים, בנימין אחי. נכון, צריך להילחם לשבט בנימין. אבל ההבנה היא שונה לגמרי. אולי לא צריך באמת. כי אולי האשמה היא על כולם. ובנימין הוא אחי, כי אנחנו אשמים כמוהו במה שקרה, נכון. זה קרה אצלם, יכול להיות שמישהו שם צריך לשלם את המחיר, זה נכון. אבל האשמה, כן, כולם. רק אחרי שעם ישראל עובר את השלב הזה, של מה שאומר עושה פנחס, כן? שהוא מנוסה, כמו שאמרנו, בתהליכים האלה, רק אחרי כן הוא יכול לבוא בידיים נקיות אל הקרב. בסדר? בלי זה, אי אפשר לבוא בידיים נקיות אל הקרב. אי אפשר. ורק אחרי שבאים בידיים נקיות אל הקרב, אז אפשר גם לנצח. זה הסיפור פה. כלומר, סיפור הבוכים, שתי נקודות. הוא לא חטא, אלא הוא עונש, והחטא הוא כללי. התוצאה היא של כולם. כן, התוצאה היא, כן, היא של בנימין, אבל החטא הוא חטא לאומי, ולכן זה בנימין אחי, ולכן זה עם מחדל, ולכן רק אחרי שהם באמת נקיים, כמו שאומר הרב שרלו, אז אפשר לנצח, כן.
יש לי קשור אותו ללוי ושמעון, שדווקא פה, הנה הלוי דווקא ששם...
לכן זה גם פנחס דווקא, זה מה שאמרתי. לכן דווקא פנחס, שהוא הוכיח שמעשה לוי, כן?
נכון, רף לי יכול הכל.
בדיוק ככה, נכון, על פילגש בגיבה, זה בדיוק הנקודה. נכון, לכן חשוב להדגיש שזה פנחס דווקא ביום השלישי, שהם עושים את התיקון, והם שואלים את השאלה הנכונה, וזה הכל כתוצאה מדברי פנחס לפני אהרון האלוקים, שהזכרנו, כן, כבר בתחילת הספר. זה בדיוק הסיפור כאן של פילגש בגבעה. נשאר רק עוד בעיה אחת, זה, כל מה שהסברתי, יש לי עוד דקה, כל מה שהסברתי זה מאוד נחמד, וגם הרעיון הזה של הרב שרלו, הוא לא כותב את הסוף, את מה שאמרתי עכשיו על הבוכים, אבל הוא כותב את הרעיון, ראיתם את הרעיון הכללי, הרעיון הרוחני. אבל בסוף צריך לנצח פרקטית. כלומר, זה מאוד יפה, זה הסבר ממש נהדר. אבל כאילו, אבל מה הלאה? כאילו, זהו, עכשיו אנחנו עשינו את התיקון. האם יש איזשהו שינוי? זה, מי שקורא את ההמשך, רואה שיש גם שינוי אדיר בקרב. תכף נראה, טוב, לא, בפעם הבאה נראה את זה. שינוי אדיר בקרב, ויום השלישי הוא שינוי מהפכני. האם יש קשר בין השינוי המהפכני בקרב לשינוי הרוחני שעם ישראל עובר, בסדר? אני אשאיר את זה פתוח, אני אדבר על זה פעם. אני כמובן ניתן שכן.
לא שומע, אבל כמה זמן זה מחזיק?